אולי אחד הדברים, גיל, שהכי קשים לבני אדם זה סליחה, לבקש סליחה ולסלוח. ואני כל הזמן שואל את עצמי למה. למה? עוד כשהיינו ילדים, אתה תהפוך את העולם, אתה לא תגיד את המילה סליחה, זו מילה שאתה לא משחרר.
כאילו מקטין אותך עצם בקשת הסליחה, לכאורה.
כאילו מקטין אותך, כאילו הוא מגלה לך איזה סוד כזה שאתה... לא כזה מושלם. ואחרי שסוף סוף איזה מישהו מצליח לבקש, אז יש עוד איזה בונקר, וזה הצד השני. קשה לסלוח. כאילו אם סלחת, כמה קשה לסלוח, אני לא יודע. כאילו אם סלחת, אז זכות הכעס נגמרה.
זכות לכעוס, כן.
זכות לכעוס.
להיות עצבנים, כאילו, צריך להיות רגוע, מה אתה עושה?
הכל נגמר.
כל הרוגע הזה.
ואולי הדבר האחרון שקשור לכל העסק הזה, שאחד הדברים שהכי קשים לנו, זה פעם אחת לקחת איזה מראה מול הפרצוף, ולשים לב, ועוד להגיד את זה בקול, שאנחנו...
כל הטעויות שלנו, כל הפגמים שיש בנו, זה קשור לסליחה, ברגע שאתה מבקש סליחה, אתה אומר, אני פגום, עשיתי משהו פגום עכשיו, ואולי קשה לנו לקבל את זה. יש את הסיפור הזה, אתה בטח מכיר אותו, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז.
מתאים מאוד.
גול על אדם. זה מה ספר? איפה זה? מעשה שבא רבי אליעזר, בן רבי שמעון, ממגדל גדור, בבית רבו, והיה רחוב על החמור, הוא מטייל על שפת הנהר.
הכל נשמע מצוין.
הכל מצוין, הוא רחוב על החמור, שחמור אנחנו יודעים, שזה סמל, חומר, הוא על החמור, הוא מרגיש על החמור, כמו שאתה... חפת פעם על סוס,
חפשים, חפשים.
אתה על סוס, אתה מרגיש
על סוס.
אתה נקצר על חמור, בטח כשאתה מטייל, אספת הנהר, הכל פסטורלי כזה, אתה מרגיש בכיף.
הוא חוזר מבית רבו, כלומר, הוא במקום מאוד טוב.
כן, הנה, כתוב פה, שמח שמחה גדולה. והייתה דעתו גסה עליו.
גסה עליו.
גסה עליו. דעתו גסה עליו, זה איזה ביטוי. והייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. למד אותו. חזר, כותבים ככה, על תלמיד חכם, שהרגע יצא מהבית של הרב שלו, אומרים לו, דעתו גסה עליו. ולא רק זה, למה דעתו גסה עליו? לפני שלמד תורה.
הרבה.
ברור. מה זה פה? יש פה גם ביקורת, ביקורת עצמית. חזל בעצם מבקרים את עצמם, כי הם למדו תורה הרבה. יש פה סתירה עוקצנית כלפי כל הממסד ה... נקרא לזה של הישיבות בעצם. מי שלומד תורה הרבה, יש סכנה של ליבו יהיה גבוה בתורה, והוא לא יראה את ה... לא יהיה אמפתי לאנשים אחרים, ובאמת מה קורה? מזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר.
מכוער ביותר.
לא סתם מכוער, מכוער ביותר.
יש אנשים שהם עושים משהו, עושים אותו... עד הסוף.
כן. עכשיו, אם אתה מכיר שם, האזור הזה כנראה, עם מדרשים אחרים, מקורות אחרים, היה ליד הכנרת שם, יש שם איזה עיירה, אנשים שם מאוד מכוערים, לא רוצה לנקוף בשמות, אבל מדובר בכל מיני צאצאים שהתחברו עם אנשי האזור, כמה דורות, לא רוצה להגיד לך איך, יש שם מוטציה, מכוערים. בעיניי חיצוני, פנימי, זאת התמונה שאני יכול. בקיצור, המכוער אומר לרבי אלעזר, אומר לו, שלום עליך רבי. ולא החזירו.
לא נענה לו.
לא נענה לו לענות. אתה מבין, הוא פסטורלי במצב רוח, ליד הנהר, הולך, שמח, ליבו מבסוט בתורה. פתאום בא המכוער הזה, מבאס לו את הפסטורליות של הנוף. ולא נענה לו להחזיר לו שלום. יש לו דאבל טייק. אתה מכיר שיש דאבל טייק כזה? אתה רואה את המכוער הזה, אתה מחזיר את המבט, ואז אתה... נאלץ להחזיר שוב את המבט.
לגלות שהוא באמת מציאות.
כן. אמר לו רבי אלעזר, אומר למכוער, ריקה, כמה מכוער אותו האיש? שמה כל בני עירך מכוערים כמותך? הוא לא עושה פה רבי אלעזר, קודם כל הוא מסיק שהוא ריק. בגלל שחיצונית הוא נראה לו לא לפי קריטריונים של הלפוש, לא?
שהוא ריק גם מבפנים.
כן, הוא מסיק שהוא מבפנים גם ריקה. ולא רק הוא. כל האנשים מהעיירה שלו. איך אתה מפתר לארץ ועכשיו?
גבעת זאב.
אני אגיד לך, אתה מכוער ליום, ולא רק אתה, כל אלה מגבעת זאב, הדרום והצפון שם. כולם. זה הלב כמה וכמה פעמים, לא רק בשביל עצמך, בשביל כל אנשי אחד אתה צריך לדעת. לא יפה מצידו, ואתה מצפה למישהו שהוא בן תורה, ידין נפש, דרך ארץ, קודמת לתורה. אז הוא אומר לו,
לאן זה מתגלגל?
אז הוא אומר לו, שם הכל בני עירך המכוערים כמוך. אומר לו, המכוער אומר לו, אני יודע, לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית.
שולח אותו לקדוש ברוך הוא, ליצרן.
קודם אנחנו רואים שהמכוער הזה הוא לא פעם. הוא תפס אותו בו מלכוד עכשיו, מלכוד 22. הוא יודע שהוא תמיד חכם. הוא יודע שתמיד חכם לא יכול לבוא בתלונות על ה... לקדוש ברוך הוא להגיד, לקדוש ברוך הוא, איזה מכוער העולם הזה שיצרת, כי אם יצרת כלי מכוער, הוא אומר שכל היצירה שלך פגומה. תלמיד חכם אמיתי לא יכול להודות לכזה דבר. נגד הסיסטם שלו. ואז הוא מבין את זה, רבי אלעזר, הוא מבין שאתה, הוא אומר לו, כיוון שידע בעצמו שחטא, ואלעזר הבין שחולה, ירד מהחמור ונשתתח לפניו. אמרנו, החמור מסמל גבות גם בחומר, גם פיזית, ויותר גבוה ממישהו הולך על הקרקע. הוא יורד מהחמור, הוא משתתח, הוא אומר לו, העניתי לך מכל לי. אמר לו, המכוער אומר לו, אינני מוכל לך עד שתלך לאומן שעשאני. עוד פעם, הוא אומר לו, הוא שולח אותו, הוא לא גמיש. הוא מבקש סליחה פעמיים, אמר לו, לא, לך לאומן.
תראה, הוא לא רק מבקש סליחה, הוא יורד מהחמור ומשתחווה לו. הרבה פעמים בן אדם שאתה כל כך מזלזל בו, גם אתה צריך לבקש סליחה, אתה אומר את זה, סליחה? מהצד, שלא תשמע בעצמך, שביקשת ממנו סליחה, בטח שהוא לא ישמע, הוא משתחווה לו. מהפכה של רגע.
הוא עושה טקס שלם, הוא יורד מהחמור, הוא משתתח על הקוצים והדרדרים שם. הוא אומר לו, סליחה, סליחה, בבירור. או, עכשיו, לא, לך ואמור לאומן של סען. והיה מטייל אחריו, עד שהגיע לעירו. עכשיו, הטיול, שהוא הגיע לשפת הנהר,
שהיה מאוד פסטורלי.
כן, נהיה עכשיו טיול של, הוא מתחנן, מחזר עליו, כדי שיסלח לו. גם עוד פעם, בטח, הוא הולך ברגל עכשיו, כמור. המור ממשיך בשלו, והוא הולך ברגל אחריו, סליחה, סליחה, וצורק אחריו, ולא סולח לו. הגיעו לעיר שלו. יצאו בני העיר לקראתו, והם אומרים לו, שלום עליך רבי, רבי, מורי, מורי.
הם מתלהבים מהרב הגדול שהגיע לעירה.
כדי הרב הזה היה רבי קופה. היה רבי אלעזר בן שמעון.
הבן של רבי שמעון בר יוחאי.
זה לא אחר, הוא סלבריטי בגמרא. אנשים, זה כאומנו היה ידוע מאוד. אומרים לו, שלום עליך רבי, רבי, מורי, מורי. אומר המכוער, אם זה רבי, אל ירבו כמותו. בישראל. יש פה עוד כמובן משחק מילים, שכשאתם מכניסים, זה רבי, אל ירבו כמותו, שעוד פעם מתקשר למה שאמרנו על הביקורת העצמית, על סאטירה כלפי עצמה. זה חביב בעיניי, אני בתור כותב קומי במקצועי, אני אוהב את הדברים האלה. אז איפה היינו? אמרו לו, מפני מה? למה אתה אומר ככה, אל ירבו כמותו, אל הרב הזה? אמר להם, כך וכך עשה לי, סיפר להם את הסיפור. אמרו לו, אף על פי כן, נכון לו, שאדם גדול בתורה הוא. אני לא מבין. בגלל שהוא אדם גדול בתורה, הוא נכון לו, אבל הוא מתנהל בצורה... לא יפה בעלית, אתה גדול בתורה, אתה יודע.
אני?
לא. אתה מכיר מי שקורא בטור?
אני מכיר.
אפשר למחול לאנשים כאלה, מבוש, קארד, בלנץ', מה שתעשו, בגלל שאתם גדולים בתורה.
אבל תשים לב שבדיוק הסיבה שבגללה הוא ביקש סליחה, זה הסיבה שהוא מסכים למחול.
ומה?
בהתחלה אמרו, בגלל שהוא למד הרבה תורה, הוא היה, הייתה לו גבות הלב, והוא פגע בו. ובגלל שהוא למד הרבה תורה, תסלח לו. כאילו סיבת האלבון, הופכת להיות סיבת הסליחה, צריך להבין למה.
למה באמת?
אני חושב הרי מה הייתה הבעיה של רבי אלעזר ורבי שמעון בהתחלה? אתה לומד תורה, התורה היא נותנת לך, באמת מרימה אותך למקום מאוד גבוה.
היא גם מחכימה אותך, גם אפילו מאירה את פניך, היא עושה לך הרגשה טובה, מרוממת לך.
גם לך, והיא גם מספרת לך איך החיים יכולים להיות. יש איזה, זה כמו איזה מסע אל העתיד. פתאום רואה, יכול להיות שאנשים יהיו טובים, יכול להיות שאנשים יהיו, שהכל יהיה פה מושלם. פתאום הוא, כמו שתיאר את הכל, הכל פסטורלי, זה לא רק כנו, זה התורה שהוא למד.
ההרגשה הפנימית, בעצם למידת התורה, היא מקרבת אותך לאידיאל של החיים. כמו שאתה אומר, הכל טוב. שהעולם יהיה, הוא התורה, הכל יהיה טוב.
הכל יהיה מושלם. ואז הבום קורה.
את המכוער הזה בא, ומבאס לך את התמונה המושלמת הזאת.
בדיוק, בדיוק. כשאתה כבר למדת איך הכל יכול להיות מושלם, פתאום בא לך הטעות ביצירה הזאת. פתאום הוא אומר לעצמו, רגע, שם הכל בני עירך מכוערים כמותך. הוא אומר לעצמו, רגע, רגע, זה לא טעות אחת. זה שיטתי. העולם הזה, והתורה שלמדתי, זה לא באותו מקום, משהו פה מסתבך.
משהו פה לא מתאים לו.
ותראה איך המכוער אומר לו, מה הוא עונה לו? הוא אומר לו, לך לאומן שעשה אני. פתאום אומר לו, רגע, רגע, מי שכתב את כל התורה שכל כך התלהבת, הוא גם זה שהתפיס אותי. הוא יצר אותי, הוא יצר גם את השגיאות, את הדברים המכוערים. ואז אני חושב שפתאום הוא אומר, נפלתי, לא למדתי את הדברים נכון, השתפח לפעמים.
הנה, אז הוא מוכר לו, בגלל שהם ביקשו הוא מוכר לו, מכוער. הוא אומר, הוא בלבד שלא יהיה רגיל לעשות. מדי פעם הוא כן יכול לעשות, אבל זה שלא יהיה רגיל לעשות.
שזה דבר יפה, אתה יודע, בבקשת סליחה מאנשים, איך זה עובד אצלנו? אני סולח לך, אבל בחיים.
בתנאי שלא תעשה את זה.
בחיים לא תעשה, ואם תעשה את זה שוב.
אני עוד פעם כועס עליך ושונא אותך.
בדיוק. ופה יש איזו הבנה שיכול להיות שביקשת ממני סליחה, אתה רוצה לשנות, יכול להיות שפה ושם יהיו נפילות, ואני בכל זאת הולך
לא
איתך.
זה לא קל לשנות ככה האופי של בן אדם בבת אחת. לעשות הרבה עבודה וכנראה יכול לדבר.
וזה זה שצריך לבקש סליחה, והגמרא ממשיכה.
הנה, אחרי שהוא מחה לו, מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש, בעולם יהיה אדם רך תוקנה, ואל יהיה קשה. מי פה הקנה ומי הערב?
מי הקנה ומי הערב?
אז קודם כל קנה, אנחנו בפני סוף הסיירות הזה שהוא מתנמק, הוא גמיש, אקסטדילי, הוא הולך עם הרוח, וערב הוא מוקשה כזה, הוא לא יכול להסתובב את הרוח.
שזה נראה הפוך, כי נראה שהערב, כולם רוצים להיות ערב. קנה, מה זה קנה?
כאילו הוא עלה נידח קצת, הוא אין לו רצון משלו, הוא זורם.
ופתאום אתה מגלה שברגע האמת, הקנה
יותר חזק. פה בסיפור בעצם רבי אלעזר מתחיל כארז, והמכוער קנה. קנה רצוף. ובאמצע הסיפור הוא מתהפך. רבי אלעזר נהיה קנה, והמכוער נהיה...
משתחווה כמו קנה.
נכון. והמכוער הוא נהיה עקשן
וארז כזה.
נוקשה, לא מוכן לסלוח. אז הוא משתנה, אז אולי, אולי בעצם מה שאנחנו רוצים ללמוד פה, ובשאר הדברים, שבכל אחד מאיתנו יש מין שעון פנימי כזה, שבצד אחד קנה, צד שני ערב, ואנחנו צריכים למצוא, אולי לנטות יותר לקנה, אולי לפעמים לערב, למצוא איזה בלנס.
זה יפה שהגמרא מסיימת, שלפיכך זכה קנה, שיכתבו ממנו בפרי תורה, גילינו מזוזות.
העת של הסופר סתם עושים מקנה.
קנה. כלומר, לקחת את התורה, שהיא זאת שגרמה רבי אלעזר ברבי שמעון להיות בהתחלה ארז, אבל היא גם זאת שלימדה את רבי אלעזר ברבי שמעון בסופו של דבר להתכופף כקנה. ואתה בוחר את הקנה. אתה לוקח את התורה, הדבר הכי חזק, אבל הוא אומר, זה יבוא בענווה וביכולת ככה לא להקשות את עצמך כמו ארז. יש עץ כזה שהוא עומד באמצע בין הקנה לבין הארז, זה הדקל, נכון? דקל. נראה הכי קרוב לארז, אבל בדיוק.
הוא גמיש, הוא זד, אבל יש פה שורשים מנוקשים.
נכון. אז זה נאמר צדיק, כתמר.
צדיק, כתמר, יפה.
כארז בלבנון נשגה. שזה צריך להבין מה זה אומר.
תודה רבה.